что...
Oh. אמנם אנחנו ב-343 למעלה, ואני רוצה לחזור אחורה, 2-4, בסוף 342, 6 שבועות מהסוף. בעקבות מה שדיברנו שבוע שעבר, לגבי חישוב זמן הקץ, שואל מניטו, אם יבוא מישהו ויגיד שאסור היה לצאת מן הגלות משום שעוד לא עברו 400 שנה, האם הוא אינו דובר אמת? אלא שרחמיו של הבורא הם מעבר לאמת זו. ולכן, גם אם מבחינה שכלית נראה לנו שהאמת של 400 שנה, שנות גלות, החל מירידת יוסף למצרים מחייבת אותנו על איבד האמת של קודשה וריחות, שהוא אדון התולדות, שהוא בעל המידות כולן, אין זיקה. ועכשיו המשפט החשוב. חשוב לזכור זאת היום, כאשר אנחנו שומעים אנשים אומרים שאסור היה לצאת מן הגלות לפני הזמן. הם אינם מבינים שאותו זמן נקבע לא לפי חישוב מתמטי, אלא לפי החלטה רצונית של בורא עולם, לפי הנהגת הרחמים. מידות הבורא הן אכן גזרות, אולם מעל המידות יש רחמים גמורים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ואימו, ועמו, סליחה, ברחמים גמורים. וזה מאוד, מאוד חשוב, כי אכן אנחנו רואים לא מעט פעמים, אפילו בתום לב, אנשים שרואים איזושהי מערכת מתמטית שפועלת. אז כתוב 400 שנה, זה 400 שנה. מה אתה עכשיו בא ועושה שמיניות באוויר כדי להוכיח ש400 שנה זה היה מזמן של... לא. אנחנו יודעים מתי ירדו למצרים. באותו רגע אנחנו סופרים 400 שנה ולא זזים מזה. זה גם אותו דבר שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים היום. הרבה אנשים... ברור, מתי מתחיל? השאלה היא... מה היום? כן? חוץ מרמזים פה ושם לא נאמר שום דבר. אבל אותם אנשים אומרים, לא, זה לא הזמן, אשמח מה אתה אומר. כן. למרות שהגמרא נותנת סימנים ברורים. ואין לנו סימן יותר ברור ממה שנאמר במסכת ברכות, בברכות סנהדרין, שמביאה את דברי הנביא יחזקאל, ואתם הרי ישראל, בהמשך ידוע, כן? מה שאחרי, ברגע שיש פירות במחנה יהודה, כפי ש... לא מתוקף. אתם רואים, זה כבר הנה, הסתייגויות למיניהם, כן? מחנה יהודה, איך היה אומר הרב יהודה, היה אומר בננות קדושות. אם יש בננות קדושות, מה אנחנו רוצים? לא, זה לא. אז מה כן? אין להם שוב. מחכים לסימן. כן? מה זאת אומרת אין דילוג?
זה מה שהם חושבים? מדלג על הערים?
קודם כל, מה הם חושבים? צריך לשאול אותם. לי לא ברור מה הם חושבים. אבל זה לא, זה בדיוק הסכנה כאן, זה אפילו יותר מסכנה. מניטו היה משתמש בביטוי מלכודת. מלכודת של התודעה, שהתרגלה לחשוב בצורה ממש מכנית. ממש בצורה מכנית. והם לא מסוגלים להבין שיש מרכיב שנקרא אכן רחמים גבוהים מצד הבורא. יש חסד עליון מעל הכל. והם נתפסים או נתפסו באיזשהו משרק כזה שהכל זה כמו מערכת מכנית כזאת שעובדת. אז המושג של דילוג או מבחינתם הם לא מסוגלים בכלל לתפוס את זה. כן, זה בדיוק הסכנה, זה בדיוק הסכנה הזאת, היא מערכת שעובדת כאילו בצורה אוטומטית, מכנית כזאת.
אני לא חושב, אתה מנסה להציג את הטענה הזאת על בסיס איזושהי טענות רציונליות או סמי רציונליות שיש מערכת. ואולי הטענה שלהם היא יותר לא במישור של הבנה או לא הבנה, אלא זה עמדה נפשית. סרבנות גאולה זה לא עמדה שכלית, זה עמדה נפשית. בן אדם לא רוצה.
למה הוא לא רוצה? הוא אומר את זה כל...
אז זה שאלה לפסיכולוגים. זה...
הוא לא רוצה ככה.
יש אנשים שטוב להם בעמדה של גלות. אישית, ברמה הפרטית.
כן, אבל אני לא חושב שמניטו כאן מתכוון לאלה. הוא מתכוון למנהיגים שכביכול מציגים עמדה אידיאולוגית. והשאלה מה המקור של העמדה הזאת. אנשים ברמה הפרטית, בסדר, כל אחד... חופשי לעשות מה שהוא חושב, הוא אפילו לא צריך להצדיק את האי העשייה שלו וכו'. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, יוצא מההיסטוריה. לא הוא עצמו, ייקח כמה דורות. השאלה זה מה העמדה האידיאולוגית כביכול. מה מסתתר מאחוריה? כשמישהו בא ואומר, אני לא זז עד שהמשיח לא בא. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא, זאת אומרת, למה...
מה? הוא טוען שהוא לא שחקן במגרש.
בסדר, אוקיי, זה יכול להיות. אז זה חוזר... זה חוזר למחלוקת היסודית, האם הגאולה האחרונה היא דרך הטבע או בצורה ניסית. מחלוקת שקיימת כבר מאות שנים והתחדדה ב-200 שנה מאז מאז תחילת האמנציפציה, פחות או יותר. כן?
בשיר
שלי, את היו רזת תאוררו עד שתקנת. כן, ו?
אולי צריך
איזה איתות, אני לא יודעת. טוב, בסדר. אז שאלה, מה נקרא איתות?
אני לא יודעת.
תמיד הם יגידו זה לא. אבל אני חושב שהאנשים האלה בצורה יותר עמוקה באמת נתפסו לאיזושהי תפיסה כזאת שמה לעשות, יש אין דבר כזה בסופו של דבר רחמים מצד הבורא, רחמים מצד הבורא, הוא כאילו כבול,
הוא
כבול, אז הוא לא חופשי. כן? מה?
אז הוא לא אינסוף, הוא לא יכול.
הוא נכון, אבל עמדה מאוד בעייתית. עמדה מאוד 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 בעייתית במובן הזה שאכן הם... ואני אומר, הרבה פעמים זה בתום לב, כי הם לא חושבים עד הסוף.
אבל זה לא שונה מהותית.
אפשר לחבות את זה.
בשמחה.
כן. למעלה, אמת. ברוך השם. ברוך השם. עכשיו יש את ההוא.
אולי צריך ללמוד את הדרך מההיסטוריה.
אבל הם לא רוצים ללמוד היסטוריה, זה בדיוק הנושא.
אבל זה לא שונה מהותית מזה שאומרים שהקדוש ברוך הוא קבע אחרי ששת ימי המעשה, קיבע את חוקי הטבע. הוא קיבע, זה אומר שהוא קבל את עצמו מרצון.
כן?
זה לא שונה מהותית מזה שהוא קיבע
נכון?
מקום
נכון?
חלל. כאילו,
נכון, הוא כביכול, הוא ויכול מונע מעצמו. להתערב, אבל אבל אחד הוא יכול, ב' זה רק דרך מה שאנחנו קוראים טבע, זה מה שרבי פנחס אומר במדרש, כי בו שבת מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבת, לא שבת ממלאכת רשעים וצדיקים. מה זה? זה נקרא השגחה בעברית מודרנית. הוא משגיח. מה? לא, הימי הביניים זה כבר... זה בדיוק זה, אבל אני מסכים איתך שיש כאן מקום לדיון רחב אפילו. זה אפילו מעבר לכך, כי זה גם כאן קלוי במושג של הברית. כאשר אני קורא את ברית עם מישהו, אני מתחייב לדבר מסוים. כן? אבל בברית, והוא בתנאי הברית, יש תנאי שנקרא פיקוח נפש, למשל. אבל שוב, אני חושב שבאמת זה, אצל אותם אנשים זה הרבה מעבר לזה.
אבל יש גם למען שמות.
יש הרבה דברים.
עם הברית, אבל יש למען שמו.
אני אומר, יש הרבה דברים. זה לא, ואותם אנשים מכירים את כל הדברים האלה. זה מה שמפתיע יותר. אבל הם, באמת, יש כאן סכנה שהיא מאוד, מאוד, מאוד מוחשית. מה שהייתי מסביר בלא מעט מקומות. המבחן האמיתי של האמונה, הוא לא כל כך להאמין כל עוד אי אפשר לממש וליישם. כי זה קל יחסית. אני מאמין. כרגע זה לא מחייב אותי לשום דבר. ומה קורה ביום שאפשר? כשאתה עובר מצד האמונה, מצד ההגשמה. כאן אומר מניטו, המבחן האמיתי של האמונה. ואז באים כל מיני תירוצים. ואחד מהתירוצים הנפוצים ביותר, זה לא הזמן. אז אפשר לבוא להגיד, בסדר, אז הם הופכים את הכל לאוטופיה. כי אם זה באמת הזמן ואומרים שלא, אז מבחינתם זה היה אוטופיה כל הזמן. העיקר שזה לא יקרה, כן? התהליך הוא היה חשוב. אנחנו מכירים את האמירות האלה. אבל, באמת, אז מתגלים שיש כל מיני תירוצים לא להגשים, לא לעשות. אני צריך להגשים, הוא צריך. ישלח לי עוד מן השמיים שזה באמת הדבר הנכון, האמיתי, כי זה לא נראה. ואין ספור תירוצים כאלה ש... אפילו פעם שמעתי, לא, קראתי את זה, מישהו אמר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות פטלית, לא הסתכל בלוח השנה. שהכריזו את המדינה בה' באייר, באמצע תקופת העומר.
לא ידע שזה
עומר. בתקופה של אבל, לא? איך אפשר, אגב, שחרור ירושלים, טעות שנייה? זה עדיין בתוך...
זה נהג לפי השכנזים.
כן. ומי שאמר את זה, אדם חשוב. מאיפה זה בא? הוא לא יודע שלפני שקרה מה שקרה בתקופת עומר, זה לא היה תקופה של אבל וזה, בוודאי שהוא יודע את זה. אז למה אתה אומר? אז זה פסיכולוגיה, זה כבר לא...
ממש.
זה רבנים של המאה ה-19 שהם נגד הציונות, אז הם ממשיכים את ההשקפה של הרבנים האלה, כתוך נאמנות.
אפילו בזה לא בטוח.
אני חושב שיש משהו בדת אולי שזה מפתח, שהוא הרבה מאוד מפתח את הנושא של כאילו על הלקאה עצמית. אני לא ראוי, לפני חטאינו גלינו וכו' וכו'. ויש כאלה שפשוט לוקחים את הקו הזה וממשיכים איתו עד הסוף. אז אי אפשר לממש את כלום. כי אני
אשם,
כי אני לא בסדר, כי...
כן, שומעים את זה
כולם. בסדר. זה גם... גם זה נכון. גם זה נכון, וגם זה... לא יודע מה. אז...
אוהבים להיות קורבן, נראה לי. זה כן להיות קורבן, כל
אלפיים
שנה היינו קורבנות.
אני מזמן...
רגשת צריך לקחת לכם בידיים,
כן. אני לפני כמה ימים שמעתי איזו הרצאה, אפשר לבוא, זה נמצא באינטרנט של... ההיסטוריון ג'ורג' בן סוסן. זה משהו כמו, זה קצת פחות מחצי שעה, 20 ומשהו דקות.
בעברית?
לא. האמת היא שמישהו צריך לתרגם את זה. והדבר שהוא מסביר שמה, זה שמה במסגרת כנס על הציונות היום ועתיד הציונות וכו'. והוא אמר שה...
איפה הוא חי בארץ?
לא, בצרפת.
אני חושב שהוא עלה עכשיו.
לא, הוא מסתובב הרבה בארץ, אבל הוא לא, 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 לא. עד כמה שאני יודע לו. אבל... יש לו שם ניתוח מבריק ממש. כי במקום להתחיל לדבר על ה... הוא אגב, הוא כתב ספר היסטוריה של הציונות, משהו כמו 1,000 עמודים או משהו כזה. מומלץ לכל למרות כמה אי דיוקים שיש שם. הוא איש רציני. הוא אמר, בסופו של דבר, הקושי שלנו היום, הוא, אני לא רוצה להגיד, לא צריך להגיד הקושי שלנו, הקושי של היהודים שנשארים בגלות היום, בגולה, הוא שהם אפילו לא מבינים באיזה מצב הם נמצאים. מבחינת תפיסת העולם שלהם. והוא נותן את הדוגמה של היהודים בצפון אפריקה, הוא גם כתב ספר על היהודים בארצות ערב, גם כן של 1,000 עמודים שכדאי לקרוא. זה ספר היום ונורא, כן? היום ונורא, בכל דף זוועות שזה. הוא כתב את הספר כדי להתמודד עם הטענות. הוא יליד מרוקו במקור, כן? אי אפשר להשים אותו בשום דבר. הוא יליד מרוקו כאשר נמאס לו כנראה לשמוע את הסיפורים שאנשים מספרים היום, כמה היה טוב לפני. בכל מקור. והוא באמת שמע, אני זוכר עוד מהמבוא של הספר הזה, שם הוא אמר שהוא לא הבין אף פעם איך אנשים למעשה משכתבים את ההיסטוריה האישית שלהם אפילו. אבל זה קשור למה שהוא אומר. אנשים האלה חיו בתודעה מסוימת, ועד היום לא הצליחו להשתחרר מהתודעה הזאת, וזו הטרגדיה שלהם. זה בדיוק הטרגדיה שלהם, ולכן הם לא מבינים שקודם כל הציונות באה כדי לשחרר אותם מהתודעה הזאת. דיכו אותך במשך מאות שנים, שאתה אפילו לא מבין שהיום אתה עדיין במצב של המדוכא.
אין האסיר מתיר עצמו.
כן, זה בדיוק זה, נכון, נכון, אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. ולכן כאשר באים ואומרים לו אתה משוחרר, אתה משוחרר, לא, זה לא הזמן, זה לא הזמן, גזרו עליי 30 שנה, איך יכול להיות שקיבלתי שליש? וצריך להיכנס באמת לראש של האנשים, לראש של האנשים האלה, לא יכול להיות מבחינתם. הרגע אני
למצב.
אבל זה דוגמה, כאילו, אולי באמת מעשה אבות סימן לבנים, מה שבני ישראל אומרים, זכרנו את השומעים.
כן, ברור, ברור.
אולי באמת זה הבעיה של עם ישראל.
אבל אם זה לא הייתה הבעיה, התורה לא הייתה מדברת על זה בכלל. אבל
בעצם יש משהו אחר שמפקד מאוד גדולה, אתה יודע של המפעילים. המפעילים.
כן,
לא. לא המפעילים של היום. כן, התורה. שהם כאילו לקחו לידיים שלהם את כל ה... לשנות את ההיסטוריה, לשנות את המצב. ומבחינתם, מה שעמדנו מולם, זה משה שאומר שבשם השם שזה לא
כן,
הזמן.
כן, נכון, נכון.
זאת אומרת, זה בדיוק אותו קונפליקט. כן. כי הוא יצא כאן לדבר השם, איזשהו רצון עליון, והם בעצם, אם כבר הולכים כאן עד הסוף, אז הם, גם הם יכלו לטעון... אולי יש מידת רחמים, אולי יש שינוי גזרה, אולי בוא ננסה, אולי הוא מחכה שאנחנו ננסה. נכון שמשה אומר את דבר השם, אבל אולי הוא מחכה שאנחנו נפעל על מנת שיש שינוי גזרה. זה טרגדיה.
אפשר לראות את הדברים כך, ומצד שני אפשר לראות את הדברים בצורה אחרת. גם זה שמעתי פעם. מישהו ניסה להסביר לי שטוב עשו המרגלים, כי כך בני ישראל זכו ללמוד תורה ממשה רבינו 38 שנה, כי אם לא היו עושים את מה שעשו אז היו נכנסים מיד לארץ ישראל, וידוע סוגריים, אני לא יודע מאיפה ידוע להם, אבל לא משנה, שמשה רבנו לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל, ולכן הוא היה מת. ואז...
נכנסים בלעדה ובלי תורה.
כן.
אבל
למה
זה
לא
עונה לשאלה שלי
על המקום? לא, לא, זה לא עונה, אמרתי מצד אחר. ואני כששמעתי את הדבר הזה, אמרתי לאותו בן אדם, שנראה לי בכל זאת חכם, אחד, מה המקור לדברים שלך? אז הוא אמר לי, הרב שלי, טוב. עם מקור כזה אני לא מתלקח. ושתיים, אמר, מה זה לא ברור? אמרתי, מה אמור להיות ברור כאן? טוב, זה ברור שזו מחשבה כל כך מעוותת, ש... באמת יש מקום לשאול איך אנשים תופסים את הדברים.
צריך להגיד,
אולי
מה רק 38 שנים? היה צריך להישאר כל הזמן במדבר.
טוב, בסדר, בסדר, אבל היה ידוע, זה בדיוק המשפטים האלה. היה ידוע שמשה רבינו צריך לחיות 120 שנה. כי אי אפשר יותר.
כי למדו את הפסוק בשגם ובשר.
כן, שממש לא מדבר על זה, כן. אז זה בדיוק האמירות האלה. ידוע שזה, כאילו זה מערכת מכנית, זה בדיוק על זה. מה ידוע ש?
לא, כאילו השם לא יודע.
מה ידוע ש? הכל היה מכוון, בדיעבד הכל היה מכוון בוודאי. אז ואני חושב שזה חלק בדיוק מהבלבול או העמדה הזאת, הבלבול בין מלכתחילה ובדיעבד. כיוון שאנחנו לא לומדים את הדברים מלכתחילה, רק אחר כך עוברים בדיעבד, אז בדיעבד תמיד נוצר הרושם שמה שהיה בסופו של דבר לא היה יכול להיות אחרת. זה מי שנתן משל יפה מאוד, לא, זה לא בדיוק הוא, אבל לא במילים שאני הולך להגיד, אבל זה מה שיוצא, זה רבי צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק. פסקה נ"ה, אם אני לא טועה. שמה הוא דן בשאלת הבחירה והידיעה. אפשר לתת את המשל הזה. פחות למיל. אנחנו עוד יודעים על מה מדובר. פעם, בכל נוע, היו סרטים. נכון? גלגלים כאלה וזה. אז... מישהי, הטכנאי שהיה אחראי על הקרנת הסרט, למעשה ראה שני סרטים שונים. הסרט שכולם, כל מי שישב באולם ראה, מההתחלה עד הסוף. אז בכל תמונה אתה שואל את עצמך אם זה סרט בלשי או זה, מה הולך להיות? נכון? בסוף אתה מבין כל מיני רמזים שהיו בדרך, ואז הכל מתחיל להתברר. טוב, בסוף, מה הוא עשה הטכנאי? גלגל את הכל אחורה, אם יישאר את האור דלוק, אז ראו שוב את הסרט.
ראו תמונות רצת אחורה.
איפה? אבל בצורה כזאת, שבמקום לשאול את השאלה, ומה יהיה? התשובה כבר הייתה, זאת אומרת, זה לא הייתה דרך אחרת.
כל זה רב צדוק.
זה יוצא, זה יוצא, זה יוצא, זה יוצא, זה יוצא מדבריו, כן, זה יוצא מדבריו, אבל זה בדיוק, זה מה שרוצה להסביר שם. אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו לא לומדים את הדברים מלכתחילה, זה מה שמניתו רוצה גם שנעשה, אנחנו לומדים מלכתחילה, ולכן יש אפשרויות, יש חלופות, יש שאלות, יש תהיות, יש אתגרים, יש צמתים, יש כל מה שרוצים. בשום דבר לא מכני. הכל תלוי במעשים של האדם. הולך ימינה, הולך ימינה, זה הוא קבע. ואם הוא הולך שמאלה, הולך שמאלה, וזה הוא שקבע. ויש ריבונו של עולם. כאשר אנחנו מגיעים עברנו שלב מסוים שעברנו מצומת לצומת, כן? אז מתברר שמכל האפשרויות שהיו, אנחנו בחרנו למעשה באפשרות אחד, וזה מה שנשאר בפועל. לכן אין שום מקום לשאול לגבי שאר החלופות, הם לא היו. למה הם לא היו? כי החלטנו שלא. ואז זה נראה באמת משהו מכני. כאשר אני מגיע לצומת ועברתי את הצומת בכיוון ימין, כיוון שמאל מבחינתי לא קיים יותר.
אז מה אני קיים? אתם צריכים לקרוא את התורה, כאילו הכל חדש, ואתם יודעים הולך לך.
ברור,
אני מספר לאנשים שבחו בסיפור של יוסף, קוראים את הסיפור של יפה, בוחו, למה אתם בוחות? כי אנחנו יודעים אם הולך להימחר למוסלמים, ואחר כך זורקים אותו לבור. הם כבר יודעים כל הסיפור, אז הם כבר בוחות מראש.
כן, אבל זה הופך.
אתה לא זוכר מה היה לך בשנה שעברה.
זה הופך להיות בעיה. זה הופך להיות בעיה. כי עכשיו אני נותן משמעות בדיעבד למה שאני למעשה בחרתי לעשות. ואז אני שולף את הג'וקר, זה היה הרצון העליון. נגמר.
פסיכולוגית זה עוזר.
יכול להיות שמבחינה פסיכולוגית זה עוזר. זה נכון, מבחינה פסיכולוגית זה אפילו יכול לעזור מאוד להצדיק כל מיני דברים. אבל כנראה שזה גם מוביל את האדם לתפיסה מסוימת. שלמעשה הוא לא שבוחר, אלא הוא משלה את עצמו. הוא מדבר על חופש בחירה, אבל למעשה אין כלום. איזשהו מריונט כזאת שמישהו משתמש בה כדי לממש את מה שהוא רוצה לעשות.
סליחה?
כן.
אבל אם אנחנו
מתייחסים לבן תוסה,
שהוא אמר שכאילו לא משתחררים מהדימוי של מה שבאמת היה, שהוא היהודים היהודים מסוג ב', אז אם אתה רואה היום את יהודי ארצות הברית, אירופה, הם לא סוג ב'. הם לא מחליטים לקום ולעזור. לא מהסיבה הזאת.
אז לפי הטענה...
מסודרים שם.
אז לפי הטענה שלו, וזאת הטענה אכן המעניינת ביותר כאן, הם לא השתחררו. הם עדיין חיים בתודעה הזאת.
שהם שם הסוג
ב? לא, לא שם. שהם... שהם חיים בתודעה הזאת שלמעשה אני לא בן חורין להחליט על העתיד שלי.
אני נראה לי שזה מאפיין.
לא,
השתכנעו שהעתיד שלהם שם, זה
משהו אחר.
הליברלים
שם?
השתכנעו
שהעתיד
שלהם שם.
לא, לא, לא.
זה כן, זה כן.
לא רק הליברלים, זה לא קשור. לא קשור, אני מבין. בוא ניקח אחד מהטענות שאנחנו שומעים לא מעט פעמים. יש לנו משימה בחו"ל.
זו
טענה
מאוד מרכזית.
היום זו הטענה המרכזית של זה, כי הסיפור של העונש אחרי השואה זה כבר, בוא נגיד, אולי בחוגים מאוד מאוד מסוימים.
מה, ששאלו שבועות האלה?
לא, 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 לא עניין של השבועות. שהגלות זה עונש. בסדר.
הם משתמשים בתיקון. כל דבר אומרים
לתיקון. אז לכן אני אומר, זה הסיפור של המשימה.
יש לנו מה לעשות, כן.
יש לנו, יש לנו. כן, 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 הסיפור של הניצוצות, העלת הניצוצות וזה, כן, כן, ברור. אבל כי זה התירוץ הנפוץ ביותר. ושוב, אני מדבר על אלה שקצת יודעים, כן? אז למה באופן שיטתי הם מתעלמים מכל המקורות שמדברים על, גם על הצורך באמת בעלת הניצוצות, אבל שהעבודה הזאת הסתיימה.
אני גדלתי בחברה שלא דיברה על ניצוצות ולא האמינה בניצוצות ולא ידעה על ניצוצות, אלא התייחסה ל... יש לי מה לעשות, יש לי משימה. אני עוסק ב... לא משנה, רב קהילה, מחנך, מנהל. יש לי עדיין דברים לעשות, חשוב. אני עושה עבודה חשובה למען עם ישראל. אי אפשר להתעלם מהיהודים האלה ולשאום רק לקיום מצוות האישי שלי, ולכן יש לי עבודה. זה לא עניין שהניצוצות נגמרו, הם לא מתייחסים לזה, הם לא חיים את זה. כלומר, אולי יהדות צרפת חיה מניצוצות.
לא, ממש לא.
עד שיש לי סג.
קליפות.
תבין שיש המון אנשים שלא חיים את המושגים האלה. זאת לא
הכלל. יותר פונקציות חברתיות.
כן, כן, קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין. אני מסכים איתך לחלוטין. לפחות זה מה שמסבירים לאחרים כדי להצדיק. אני שואל מה הם כותבים כאשר האנשים האלה כותבים.
מה שאומרים, מה
שמדברים
אומרים,
כותבים
מה שהם
לא בטוח.
אני אשמח מאוד לראות.
שמישהו יוציא ספר מסודר על...
כן, כן.
תוכנית התיקונים של יהדות הגולה?
לא, 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 שמישהו... לא, שוב. אם בא מישהו ובא ואומר, אני כאן בשליחות, כי באמת...
אישית, זהו, אני חושב שקל... יש ממד, כשאתה מחפש, אתה מדבר על ממד של היסטוריון. היסטוריון עם מבט על, מבט...
מה לעשות
שאני פילוסופי, כן, אבל כאן זה מבט קיומי אנושי פרטי.
אני שוב, מה לעשות ש בתוך תכלית אני מנסה לקרוא את מה שאנשים קודם. כן,
זה שתי רבות
שיח. כן, אז אני אומר, אחד זה הצדקה כלפי היהודים שלהם. ברור ש...
אחראי עליך, אתה צריך שומע
לא, ברור, בסדר, בסדר, בסדר. אם הבן אדם בא ואומר, זה תפקיד זמני, ואני מחנך את היהודים שלי לעלות לארץ, אין לי שום בעיה. הוא שליח.
הוא
יכתוב
את זה בחו"ל? הגויים קוראים את הספר שלו, בחיים
לא
יכתוב את זה.
לא, 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 שוב, 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 האנשים האלה, לא, האנשים האלה לא צריכים לכתוב שום דבר, רואים את העשייה שלהם. אם בא מנהל בית ספר ואומר, המטרה שלי היא שאחרי י"ב התלמידים שלו ילמדו בארץ, הוא לא צריך לכתוב שום דבר, או אם כן או לא. אז לכן אני אומר, זה לא אלה אני מדבר. לא לשלוחים של בני עקיבא ולא כל מיני זה. לא קשור. אני מדבר באמת על האידיאולוגיה שהיא כתובה. מה לעשות? היא כתובה. כן? והיא מאוד מעניינת. אז אני יכול לבוא ולהגיד, לפני 150 שנה היו ויכוחים, אפילו לפני 100 שנה היו ויכוחים. והיו טענות לכאן ולשם וזה בסדר.
אבל מה ראית היום כתוב?
היום אני רואה ספרים שלמים כתובים ומלאים בציטוטים של דברים שנאמרו לפני 100 ו-150 שנה, כאילו שום דבר לא קרה בינם.
זה כתוב התרפקות על שיטות של פעם.
אנחנו... נאמנות כביכול.
לא, זה לא שיש חידוש.
כן, יש חידוש, יש חידוש. לכן אני רוצה...
מה שאמרו לפני 100
שנה? לא, שנייה, אני רוצה בדיוק לעמוד על החידוש הזה. יש חידוש במובן הזה שלפני 150 שנה או 200 שנה או 100 שנה בוויכוחים האלה היה מגוון דעות. מכאן ולשם.
נכון,
יש כאלה...
ציונים שהתווכחו.
אז בלי ציונים או לא ציונים. אני אומר תלמידי חכמים שלמדו סוגיות בצורה רצינית. כן, וכתבו את מה שהם כתבו. ואולי באמת הסוגיה הרצינית ביותר בדבר הזה, מעבר לזה שהגלות זה עונש, שבאמת, חוץ מבודדים היום, כמעט ואף אחד לא מעז להגיד עדיין דבר כזה. או לפחות זה לא הדבר העיקרי. כי זה לא נשמע טוב אחרי השואה.
לא, כי באמת אתה לא
מחויב להישאר. לא, שוב, כי זה לא נשמע טוב אחרי השואה. אני מבין מאיפה האנשים האלה באים. יכול להיות שבסתר ליבם הם חושבים ככה,
והם לא... לא הייתה מדינה, הייתה...
הם כותבים. אבל אני אומר, אותם אנשים שעכשיו מנסים למכור אידיאולוגיה מסוימת, שהיא... התכלית של העם היהודי זה להיות בגלות. כי יש לנו עבודה שנקראת ליקוט הניצוצות.
או תיקונים.
זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה לא... ואני בא ושואל דבר, שאלה פשוטה מאוד. למעשה כולם אימצו בצורה זו או בצורה אחרת את הטענה של חלק מהחסידויות, בראשן חב"ד, לגבי העבודה הזאת, גם, מה גם, שהם ימצאו כביכול את העמדה הזאת, תוך כדי סילוף של העמדה המקורית. תוך כדי סילוף של העמדה המקורית. ובחרו שלא להתייחס לעמדות אחרות, שהעבודה הזאת נגמרה.
מה העמדה המקורית?
שנייה. שהעמדה הזאת היא נגמרה. ועל זה אני שואל. כי אם אני לוקח בצורה פשוטה מאוד את העמדות האלה, עם הפרספקטיבה ההיסטורית, אז זה ברור שמי שצדק זה אלה שאמרו שזה נגמר. וזה מה שמעניין בכתבים האלה. בוחרים להתעלם מכל אלה, והם לא קטנים, או החיים הקדוש, אז הוא קדוש עד שקוראים את מה שבאמת הוא כתב. עד שזה לא מסתדר, כן.
כן. הם הבנים שמחה עם הצאצאים שלו, מה קרה.
בסדר, שוב אני... אז האור החיים, אחידה, גם כן, לא אחד קטן במיוחד, גם מווילנה, כל אלה קטנים. כדי בסופו של דבר לתאר מציאות אחרת לחלוטין, למה אמרתי שהם מסלפים למעשה את העמדה של החסידות? כי אדמו"ר הזקן אף פעם לא אמר שזה לעולם ועד. נתחיל מזה. וגם אם מדייקים בדברי האדמו"רים האחרונים של חב"ד, רואים שכולם אומרים, גם אם היום בחב"ד לא רוצים לשמוע כל כך את הביטוי הזה, שאנחנו כבר בתקופה של איגרת דמשיחא. ושכבר, איך אמר, אפילו האדמו"ר האחרון אמר, שנגמרו כל הבירורים. כן. כן, כן. אז השאלה, אם נגמרו הבירורים, מה אתם עושים שם? אבל זה כבר, נגמרו.
אבל יש עוד אנשים.
לא, זה לא קשור לאנשים. זה בדיוק הנושא, זה לא קשור.
אבל הוא עצמו לא היה כמו. זאת
השאלה. והתאייה. אפילו מניטור כתב לו מכתב בשנות
ה-60. אז זה לא קשור לארץ אולי, לפי מה
ש... אז השנייה. אז זה בדיוק זה. מניטור כתב לו אפילו מכתב, התשובה של המכתב נמצא.
והתשובה?
לא קיבל. לא זכה לקבל תשובה.
זה כמו בטיטניק, הקפטן עוזב...
לא, בסדר, זה...
זה יעזור את הקהילה שם. זה משהו קיים.
שוב, אפשר אפילו לקבל את הדבר הזה, ברגע ש... בתנאי אחד שאני מורה למעשה, לאנשים, לעזוב, וזה. אבל זה לא.
אבל
לכן באמת, השאלה היא מה מסתתר מאחורי העמדות האלה. וזה בדיוק מה שמעיתו מנסה לומר. המבחן האמיתי הוא כאשר אתה יכול לצאת ואתה לא יוצא. מה קורה? מה גורם לך שלא? כי אתה הפכת להיות משועבד למעשה, לדעה מסוימת, זה אפילו מעבר לקיבוע מחשבתי. באמת משועבד לדעה מסוימת, שאתה לא מצליח להשתחרר ממנה, גם כאשר אתה רואה שהנסיבות השתנו לחלוטין. וזה מה שמניתו אמר פעם, היה לו חבר, ידיד, לא חבר, ידיד, מישל פרנס למי שהכיר אותו. אנטי ציוני מובהק, שאפילו כאשר הוא היה כותב מכתב למניטו, לא היה כותב את השם ישראל על המעטפה, זה שם קדוש, תרה סנטה.
וואי.
והדואר ידע
להוביל
את זה?
כן.
קורניסט.
כן, ותלמיד של גובה. שהיה חוזר כל הזמן על הטענה שלו, שמניטו בגד בדברי גורדה. ומניטו הסביר לו.
למה הוא משהו בגד?
כי גורדן לא היה ציוני. בלשון המעטה. מניטו ענה לו בצורה כזו. לפעמים, הנאמנות כביכול היא הבגידה עצמה. גורדן נפטר לפני הקמת המדינה, ב-47. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהיום הוא היה חושב כך וכך? מנה היא נחה. טוב, אתה מבקש להתעלם לחלוטין מכל מה שקרה ולעשות כאילו. וזאת השאלה. וזאת השאלה. והאנשים האלה הרבה פעמים אומרים, אבל דברי תורה הם נצריים, ומכיוון שהם נצריים, הם לא מושפעים, לא יכולים להיות מושפעים, מאף אירוע היסטורי. ולכאורה שוב, כל מי שלומד את התנ"ך מלכתחילה רואה שיש דברים מסוימים שמתרחשים ויש תגובה של ריבונו של עולם. אבל מכיוון שזה לא מסתדר להם עם האמירה או מכל מיני אמירות תיאולוגיות, כל מיני תוארים שמדביקים לריבונו של עולם, שהם מעדיפים להתעלם לחלוטין, כי זה מפריע להם. למשל, חלק מאנשים שהיו קרובים או בצורה זו, בצורה אחרת, למניטו, כאשר הם שמעו אותו מסביר את מה שהוא מסביר על משה רבנו שהתלבט בין ישראל לבין מצרים, מגיבים איך שהם מגיבים ושואלים לחלוטין את האפשרות הזאת מלכתחילה. אז פתאום רבנו אבן עזרא הוא כבר לא רבנו אבן עזרא, ואין מחלוקת בין הרמב"ן ובין אבן עזרא, ואין שום מחלוקת לגבי שום דבר, כי ידוע, שוב אנחנו חוזרים לידוע, שמשה רבנו נשמה טהורה, נולד צדיק, והיה צדיק כל החיים שלו, ולכן זה אפילו לא... לא היה לו אבי אמינה כזה. מה קורה לאותם אנשים?
לא, כי יש פה באמת, שגם לטוב הזה יש התלבטות.
יש פה אולי באמת, כאילו, מה שחסר, לא יודע, אני מעלה השערה שמה שחסר פה זה לימוד הבסיסי של האמונה היהודית, אולי העקרונות הבסיסיים של האמונה.
בחירה חופשית.
אולי באמת בגלל זה גם ימי הביניים נורא הלכו לכיוון הזה כדי לברר את היסוד.
אז תשאלו אותם.
יש מעניין, כי אני לפני איזה חודש וחצי גם שמעתי את זה בקבוצה, שמעתי הרצאה של איזשהו רב מאזור הדרום שהוא מראה איך משפחת אבוחצירא מעוותת עכשיו את ההיסטוריה כדי להוכיח שבעצם הבבא סאלי היה אנטי ציוני, וממש כאילו התחילו להוציא ספרים על זה, ושהוא כאילו, והוא פשוט עכשיו, הוא כנראה מכיר את הכל, והוא פשוט עשה סרט תגובה, והוא ראה איך הם פשוט זייפו את כל המציאות. איך החביאו כתבים, החביאו מכתבים שהוא רשם, והסכמות לספרים.
למה
אתה מתחרדו שם המדינה שתקדו? כן, פתאום נהיו אנטי מדינה, אנטי ציונים, אבל בסלי לא רצה שתהיה מדינה. והוא מראה איך הכל הפוך ואיך זה לא נכון, אבל הנה, אז שכתבים היסטוריה, ממש...
תוך כדי.
כן.
מדהים, 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 מדהים. נשלח את זה שוב, שווה לשמוע את זה,
ומאוד
מעניין.
יש כאן באמת שאלה. מה קורה לאדם כאשר הוא צריך להתמודד עם דעה מסוימת, עם אירוע מסוים, שמבחינתו עלולים לקעקע לחלוטין את תפיסת עולמו. כן, נכון, נכון. נכון, נכון. אז ממציאים כל מיני דברים. טוב, צריך לחשוב על הדברים האלה.
לא, רק שאלה או אחד, מאיפה כאילו, מי זה נראה שכאילו יש ניסיון או רצון להפוך, דיברנו על זה פעם, כאילו להפוך לדתי. זאת אומרת, איך אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה במילים, אבל זה כאילו איזשהו ניסיון לקחת את היהדות לכיוון אולי שהוא לא כמו נצרות, כמו איסלאם,
כ... כנראה. כנראה. כנראה, שבאמת ה... טוב.
אז זה אומר שהבירורים לא נגמרו?
זה בדיוק... זה אומר...
זה שלא רוצה לגמור.
בשביל זה עלינו לארץ, בשביל שפה הכל
יתראה. זה בדיוק...
חס ושלום, זה כנראה הולך לאיזשהו אולי פיצול
אפילו. זה בדיוק מה ש... מה שהגאון מווילנה אמר, הבירורים בחוץ לארץ נגמרו, עכשיו צריך לברר את הכל בארץ.
יותר מזה,
יהיו
הכל שיש לך זה, כמו שאומרים,
שהסדרה אחת נלחמת על נפשה.
מה זה הדבר
שנלחמת
על
נפשה?
ככל
שהעמית
מתגלה, המאבק
בין...
טוב.
טוב. אז הוא אומר מניתוק, אני צריך כל פעם לחזור על הנאמר בתחילת פתח אליהו, ריבון העולמים, דאנת הוא חד ולא בחושבן, אנת הוא הילאה על כל עיניין, סתימה על כל סתימין, לית מחשבה תפיסה בחקל, אנת הוא להפת עשר תיקונים וקרן אלון, עשר ספירן להנהגה בעון עלמין, סתימין דלא התגליין ועלמין דהתגליין, ובעון התכסיית מבני נשה. ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון וכו'. לא לחינם ביקשו לקרוא פתיחה זו לפני כל תפילה. עלינו לזכור שאיננו מתפללים לספירות. אנחנו עומדים להתפלל לפני מי שאמר והיה עולם, והוא בעל המידות כולה.
ספירות זה
עוד
המודל. אתה מנציח מודל.
ספירות זה משהו מכני. כן. יתרה מזו. גם כאשר אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ברחמים, אנחנו עלולים לחשוב בטעות שגם הנהגה זו היא מין הנהגה מוכחת, מתמטית. כדי לזכור שאין זה כך, אלא זהו גילוי של רצון הבורא. אנחנו מכנים אותו יתברך אב הרחמן, לא רק הרחמן כפי שהמוסלמים מכנים אותו. יש כאן הבדל מהותי. מוסלמי מכיר את בורא העולם כמי שגוזר. לדידו אין בחירה על האדם. בורא עולם הוא הכל יכול, וגידוף הוא לטעון שהאדם חופשי. הם מכירים אותו רק בשם אלוקה, בלי לדעת מי הוא, בלי לדעת שם הוויה בכלל. הם מכירים מישהו שגוזר. נוסף על כך, הם שמעו מאברהם שהוא רחמן, ולכן הם מכנים אותו גם בשם זה הרחמן. אולם אמירה זו שונה מן האמירה שלנו. אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, משום שאנחנו יודעים מי הוא. הם מתייחסים אליו בצורה פרסונלית, בתוך גוזר. ואילו אנחנו מתייחסים אליו כאבינו, היחס שונה לחלוטין. הדגש אצלם הוא על צד הגזרה. הם אומרים שהוא גם רחמן, משום שהם שמעו זאת מאברהם. אולם אין זה העיקר. העיקר הוא השולטן, שלטון הגזרה. אני פותח הספר וקורא בה מה דינך. זו פעולה אוטומטית. כל אחד יכול לפתוח ספר ולומר מה כתוב. בשביל זה לא צריך דיין. דיין אמיתי יודע מה כתוב בספר, ובכל זאת הוא גוזר את מה שהוא גוזר. דיין אמיתי הוא אב הרחמן. הוא אינו פועל באופן אוטומטי, יש לו יחס אישי אליי. הזכרתי קודם לכן את טעותו של שפינוזה שחשב שהטבע הוא אל. טעות דומה יכולה להתגלות ביחס למידות, ובייחוד למידת האמת. אני עלול לחשוב שהמידות הן הן האל. מעל המידות יש דעת קודו. כאשר פוסקים הלכה למעשה דין אמת לאמיתו, צריך להגיע למדרגה של דעת קודו. סוד דעת הבורא. גם כאשר
אבל לומדים. כאן אפשר לבלבל לומר שדעת קונו זה כביכול איזשהו מידת אמת מעל הכל, שהיא עומדת מעל כל המידות והיא המקור לכל.
למה בבלבול?
ואז כי, הנקודה שעם האמת, האמת זה הכי קשה, כי באמת לכאורה אין היא מוחלטת, אין שום מקום לשינוי. וזה כאן המקום של הבעיה.
לא מבין.
אנחנו רואים שהמידות הן הן, עלולים לחשוב שהמידות הן הן האל.
כן.
מעל המידות יש דעת קונו.
כן.
מה זה דעת קונו?
מה זה דעת קונו? זה השורש לכל הדבר.
נכון. אבל כאן...
מי פוסק הלכה כאן?
מה? רק רגע, שנייה. אני
רוצה לשאול. פוסקי הלכה עוסקים בטכניקה זה מול זה, וזה...
אני רוצה רגע להגיד לגבי דעת קונו.
מישהו יבוא ויגיד, אני פוסק כי זה דעת קוני, ו...
טוב,
יזרקו אותו מכל המדרגות.
יכול להיות שיזרקו אותו מכל המדרגות, אבל מי שבא מצד שני, בא ואומר, אני אוסף כל הדעות, מסווג אותם, ורואה אחר כך שם את זה למשקל. זה בדיוק על זה עומד.
זה הטכניקה.
זה המכניקה.
אני רוצה לחזור בדיוק מה זה דעת קונו כאן.
מה?
מה זה דעת?
דעת קונו זה אותה מדרגה שבאמת אנחנו לא עוסקים במשקל, אפילו אם זה משקל סגולי של דעה מסוימת וזה, אלא, שוב, אני צריך לחזור לגאון. אני לומד תורה כפי שהיא ניתנה בהר סיני.
אבל דעת
קונו
כן חוזר
לזה. מה?
אדם לא
חוזר
לזה.
אדם
לא אמור להיות מסוגל לתפוס את דעת אלוקים.
אז מה אמר הגאון? זה בדיוק הנקודה שהוא מעלה, שם זה מובא במבוא לפיית שולחן. היום עולם ההלכה, היום, נדבר לפני יש מחלוקות בכל עניין. אנחנו יכולים לחיות עם זה? תשובת הגאון היא לא. לכן אני לומד את התורה כפי שהיא ניתנה בהר סיני, כדי להגיע להלכה האמיתית.
אז אוקיי, חזרת, הגעת בדיוק למושג הזה של אמת, של איזשהו נקודה עליונה שהיא נקודת אמת, נקודה של מצח, מוחלטות, שהיא הדעה, היא החופש, אבל כאן זה בדיוק העניין, ההבדל בין אמת לחופש.
לא, אין הבדל. זה בדיוק הנקודה.
רבים מספור עוסקים הלכה שלו כמו הגאון, זה לא דעה אמיתית, הוא חשב כך.
כן, בסדר.
לא בשמיים, כי גם...
בסדר, בסדר, שוב. אנחנו יודעים אכן שיש כמה גישות בנושא הזה, אבל... אי אפשר גם להתעלם מהגישה שמניתו מציג כאן, שלפי דעתי היא מאוד קרובה למה מה שהגאון רצה. כי בגישה השנייה יש בעיה. יש, לא בעיה, יש סכנה. אני אשתדל לאסוף את כל הדעות שנאמרו בנושא מסוים לפניי. אני אסדר אותן יפה יפה.
ואני אשקול מה מתאים למצב היום, למקרה הספציפי שעומד לפניי.
כל אדם יכול לעשות את זה לעצמו.
לא, אנחנו לא מדברים על כל אדם לעצמו, אנחנו מדברים על תלמידי חכמים אמיתיים.
בואו נדבר על כלויות. תמיד חכם, כך אומרים, אני מכיר אותו, עצום. ידע רחב מאוד. ופתאום דיבר איתו רוח הקודש, והוא ראה משהו, ראה שמה משהו שמה.
כן.
זה בדיוק מה שמניתו כותב פה, הוא ידע דעת קונו.
הסכנה בגישה השנייה. שוב, אנחנו מדברים על תלמיד חכם אמיתי, לא על... מנדהו ש...
הוא לא מנדהו. זה מה שהוא אומר. אז זה מתגלה בדיעבד, זה כמו בר כוכבה. שהתגלה בדיעבד.
לא, אבל אי אפשר לקחת לרב טל את זה שהוא תלמיד חכם גדול.
ממי?
אי אפשר לקחת
לו
את זה.
לא יודעת, אני אין לי עמת מידה להעריך את
זה. שמעתי מישהו שאמר עליו שהוא כופר ורפורמי.
לא
סותר?
לא.
זה אומר שהוא לא
תלמיד חכם?
זה לא
טענה.
טוב, זה
בדיעבד
אתה יכול להגיד את זה.
זה לא
טענה. לא, כי בכל הפסיקות שלו, שהוא הרי...
אה, הוא לפני,
הוא כל מיני... לא, לכאורה הוא מחמיר. אז זה מה שאני אתן דוגמה. לא. הרי ידוע שבפסח הזמן שלוקח כדי ש...
11 דקות לא 18.
אז הוא אמר ש18 דקות זה לא, זה צריך להיות 11 דקות. אז מי שהעיר את זה הוא תלמיד חכם שיודע על מה מדובר, כי... כנראה שהוא נכנס לראות בדיוק איך עושים את זה היום. מה?
זה פשוט מצות לא אפויות עד הסוף.
11 דקות?
לא, מי שעושה את זה ב-18 רואה שאין לך לקצר את זה.
לא, אתם טועים לחלוטין.
לא.
זמן האפייה של המצות בין 3-4 דקות. לא, 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 זה לא קשור. זמן האפייה זה 3-4 דקות, סך הכל. ומי שלכן בא ואומר 11 דקות, אפשר להוכיח לו שזה מחמיץ. זאת אומרת, הוא כביכול מתוך חומרה שלא יודע מה קורה בפועל בתעשייה, כן? המציא לנו רפורמה.
רגע,
אבל איך זה מחמיץ? ב-18 לא וב-11 כן מחמיץ? שנייה, שנייה. אתה
אומר שאפילו
ב-11
זה מחמיץ.
חי דקות זה בזמן שהיו. היום בתעשייה עובדים...
מהלישה ועד סוף... מהלישה? שבן אדם עומד? לא מכונה.
אבל זה מכונה?
לא מכונה. בן אדם.
אבל אין שום בן אדם היום שעומד.
אנחנו עושים מצבי.
שוב, אתם מדברים על כמה יחידים שזה. עם ישראל קונה מצות מכונה. כן? מצות מכונה, אם היו מחכים לפי העמדה שלו. 11 דקות, זה היה הכל חמץ גמור. בסדר? התהליך היום לוקח לא יותר מ3-4 דקות.
כולל
הכל, כולל הכל. 3-4 דקות. בסדר?
אבל עדיין ההלכה היא 18 דקות.
שנייה, זה ההבדל בין מי שמכיר הלכה תיאורטית, שלא מחובר למציאות של היום, שחי לא ידע איפה, ובין מי שנכנס למפעל, שואל מה עושים היום, איך עושים, ויודע שאם הוא אומר מעבר ל3-4 דקות, זה הכל חמץ גמור. זה ההבדל.
לא יכול להיות שזה חמץ גמור, כי לפני שהמציאו את המכונה, אז 2000 שנה
אנחנו חמץ. לא, שוב, יש הבדל, התהליך התעשייתי היום הוא כל כך מהיר שזה מה שקורה.
היום אם תקחי את המכונה ותתני לה 18 דקות או 11 דקות.
אז הנקודה היא שבאמירה שלו על 11 דקות ולא 18 דקות לגבי מצות מכונה, למעשה הוא אומר, אתם אוכלים לחמץ.
הוא אמר על מכונה או על יד?
על מכונות הוא מדבר, הוא מדבר, מה, איפה, איזה יד, איפה, תיקחו את מה שהוא כתב, לכן הוא אומר, הוא הזוי, הזוי, אבל לא משנה, זה לא הנושא שלנו, כן?
הנושא שלנו זה
מה
הסיכון,
מה הסיכון,
הסיכון, בכל דבר, בכל דבר יש סיכון, זה דבר אחד, אבל אי אפשר להתעלם שהיום, כן? הרבה פוסקים זה מכונות. זה מה שמניתו רוצה להגיד. בשביל זה אני לא צריך אותך. בסוף גוגל עם בינה מלאכותית יעשו את העבודה יותר טוב ממך.
הפעם היחידה שכתוב בתורה מישהו שיודע דעת
עליון
לא יצא טוב.
כאן הוא אמר דעת קונו, זה בסדר, כן.
אבל רגע, אני רציתי להקשיב את הנקודה של דעת קונו. כי אם אמרנו שיש מעל, יש דעת קונו, יש אמת, זאת אומרת, לכאורה יוצא שגם שמה יכול להיות קיבוע שאני מכוון לדעת עליונה, ושם הדברים מוכרחים.
אבל השאלה זה לא מה זה, אני מכוון לדעת עליונה, אני לא יודע מה זה מתכוון. נקרא את הפסקה הבאה, אתם תבינו בדיוק כמה מתכוון. זה לא עניין שאני מכוון לדעת עליונה. כן? אומר כאן, כאן כאשר לומדים תורה צריך להגיע לדעת קונו. אפשר ללמוד כדרך הצדוקים את התורה כספר. כאילו התורה היא עוד ספר המכיל חוכמה עצומה, חוכמה אילאית, עוד ספר המונח בארון הספרים. לימוד כזה אינו דומה ללימוד של חכמי ישראל. אנחנו לומדים תורה משום שהיא גילוי של הרצון האלוקי, דרך משה רבנו, אדון הנביאים. אנחנו רוצים ללמוד, לדעת, להכיר מי הוא בורא עולם. הקושי הוא שאנחנו חיים בעולם של הסתר, יתרה מזו. אנחנו חיים בעולם של הסתרה בתור הסתרה ואנחנו לא מרגישים בזה. ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. זו הצרה האמיתית. מאז פסקה הנבואה איננו מרגישים שחסר משהו קיומי בעולמנו. אין נביאים, יש שכינה, אולם אין גילוי שכינה. יש שכינה, אולם היא רחוקה. כן? וזה בדיוק הנקודה. ואנחנו רוצים לדעת מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בהר סיני, ולכן צודק הגאון. זה מה שמעניין אותנו. ולא ליפול במשחק הזה, יש ספק פה, ספק ספיקה, לא, רוצים לדעת. ולמה רוצים לדעת את זה? כי זה בדיוק הלימוד האמיתי לשמה. אז זה שיש סכנות, ודאי שיש סכנות. אבל זה התכלית של הלימוד. התכלית של הלימוד זה לא לדעת מה השיטה של פוסק זה מול פוסק אחר, מה דעת הראשון הזה מול דעת הראשון האחר, אלא מה נאמר למשה רבינו בהר סיני.
וזה גזרה?
מה זה גזרה? לא, זה לא גזרה, זה גילוי הרצון של הבורא.
אז איך כל התורה שבעצם נעשתה על ידי המחלוקות האלה
והבירור? אז זה בדיוק הצרה שהגאון בא ואומר, אנחנו מדברים על הצרה של הגלות. צרה של הגלות מבחינתו זה התלמוד הבבלי.
ולא
ירושלים. לא, זה סיפור אחר. זה נושא אחר. הבבלי בעצמו אומר, במחשקים או שיבני. כי מאז ישנו שיטות. למה יש לנו שיטות? כי שכחנו. שכחנו גם מה הקשר בין האגדה ובין ההלכה.
זה הגלות,
אתה אומר. אומר הגאון, זה הגלות. וכאשר אנחנו מדברים על הגאולה, צריך לחזור לנקודה שבה אנחנו יכולים עכשיו לראות לא את השיטות, כי זה פירוט של כל מיני דברים, אלא האחדות.
ומניתו עצמו דגל בשיטות, אחז בקבלה לפי שיטה זו ולא לפי שיטה אחרת, כי זה המסורת המשפחתית שלו. ככה למדתי פה.
אבל הוא הסביר את זה. מדוע? כי בתהליך הזה שנקרא בירור בזמן קיבוץ הגלויות, אנחנו חייבים קודם כל לשמר את כל מה שאנחנו מביאים איתנו, ואז נוכל להתחיל את תהליך הבירור עצמו. אבל התהליך חייב לכלול את כל הדברים שאנחנו הבינו. זה נקודת המוצא.
המחלוקות הלכתיות.
לא, הן לא הכרחיות, כי מניטו ציטט מאות פעמים את דברי המהר"ל, שמדבר בפירוש שלו לפרקי אבות על המחלוקת לשם שמיים, בית הלל ובית שמאי, ושנואה היא המחלוקת. וכדי להגיע לאמת אפשר לבוא ולהגיד ואנחנו זקוקים למחלוקות, או לבוא ולהגיד בואו נשמע מה נאמר בהר סיני. למה שכחנו? כי אנחנו בעידן של אין נבואה. ולכן כאן צריך לשאול למעשה, ומה צריך לעשות כדי שאנחנו נהיה שוב במצב של גילוי נבואה, גילוי שכינה. זה בדיוק הנקודה כאן, כן? אבל קודם כל צריך לדעת שאנחנו, שוב, אנחנו חוזרים מה שדיברנו לפני זה, כן? קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים למצב שלנו. אנחנו בהסתרה בתור הסתרה. כל עוד אני מתכחש לדבר הזה ואני עושה כאילו יש הכל, אז אני בבעיה. אני לא רואה אפילו את הבעיה.
התלמוד הירושלמי?
ברור. חזרה ללימוד הירושלמי. יש מחלוקות, יש הבדל בין מחלוקות ובין שיטות.
שיטות, יש עוד שיטות?
לא, יש מחלוקות. זה לא אותו דבר. וזה נושא רחב בפני עצמו, וצריך באמת לרדת קצת יותר לעומק, אין לנו זמן כרגע. אגב, שבוע הבא אני לא פה. יש הבדל, שיטה זה אומר שאני עומד בשיטה שלי. אין דו שיח עם שיטות אחרות. מחלוקת אמיתי זה פנים בפנים ומבררים ומלבדים את הדברים, בסוף יש עשן לבן.
אבל כל התלמוד הבבלי הוא כזה, הדעות שם מתווכחות.
כל התלמוד הבבלי הוא עם דעות שמתווכחות, כן, וחושך של הגלות.
אז למה אנחנו
נגיד את התלמוד? כי זה התלמוד של הגלות.
אתה כל הזמן אומר שהוא לקח, שהוא מסתמך על דברי חז"ל, דברי חז"ל בתלמוד. כל הזמן דברי חז"ל. איפה? בתלמוד הזה, לא בתלמוד הירושלמי. אולי גם בירושלמי, אבל בתלמוד הזה.
שוב. אני חושב שזה בדיוק הנקודה כאן ולחנקה שלנו. כאשר רבי יוסף קארו פסק הלכה בשולחן ערוך, למי הוא פסק?
ליהודים בזמנו.
אנחנו במאה ה-16. זה לא עניין של עברו וזה. בא הגאון, אפשר לחלוק על הקביעה שלו, אבל זה לא, גם את, לא רק על הקביעה שלו. עכשיו אנחנו בתקופה אחרת לחלוטין. תקופת הגאולה. זה התחיל. הוא בא ואומר, קודם כל נגמר הסיפור של הניצוצות. עשינו את כל מה שהיינו צריכים לעשות. הוא לא היחיד שאומר את זה. דבר שני, עכשיו צריך לפסוק הלכה עבור התקופה של הגאולה. בלי מחלוקות.
אבל מה הוא רצה לעשות?
הוא! זה מה שהוא רצה לעשות. זה מה שהוא רצה לעשות. לא. לא. אבל צריך להבין בדיוק את השינוי התפיסתי הזה. מה עוזר לנו שולחן ערוך בלי כל עבודת הקורבנות, כל בית המקדש, כל הארגון המדיני של מה זה מדינה וכו'. חייבים את הדברים האלה, לא? מי יעשה את זה? טוען הגאון, אני יכול לעשות את זה כי אני לומד תורה כפי שהיא ניתנה בהר סיני. מישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, בוא נמשיך עם השיטה הנוכחית, שיטות, בירור וכו' וכו', וגם נגיע. זה מול זה, אפשר, כן? אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שאנחנו בתקופה חדשה. יפה. אז אומר הגאון, בתקופה החדשה חוזרים לארץ ישראל, כן? וכשחוזרים לארץ ישראל צריך הלכה פסוקה, ברורה, חד משמעית, מה עושים בכל התחומים. צמצמנו את התורה לתחומים מאוד מאוד... אז בוא נחזור לזה. זה אומר לחזור להר סיני. לא, זה לא אומר שאנחנו בגלות. זה אומר שאנחנו בתקופת מעבר, ובתקופה הזאת אנחנו צריכים לברר המון המון דברים, אבל כאן ולא שם.
אתה רואה מגמה כזו?
בוודאי, בוודאי שיש, מה?
כל התור זה חלק מהשולחן ערוך שאולי הוא היה כותב?
לא, 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 הוא כתב פירוש לשולחן ערוך, אפשר ללמוד אותו. ורואים את המגמה שם. ופיית השולחן זה, אמנם זה לא הוא שכתב, זה התלמיד שלו, משלים את השולחן ערוך בכל מיני תחומים שהשולחן ערוך לא מטפל בהם, וצריך להמשיך עם הדברים האלה, ועושים את זה. ועושים את זה. השאלה זה מה המקור, ואחד מהדברים למה אנשים, הפוסקים האחרים לא כל כך התחברו למה שאומר הגאון, כי הוא הלך ישירות למקור. בפירוש שלו לשולחן ערוך.
הוא הסתמך על זה ואמר את זה.
לא, הוא לא מביא ראשונים, בכלל. לא מביא לא ראשונים ולא אף אחד. ברור. הוא לא מביא. איך יכול להיות? אתה מתעלם מכל המסורת? הוא אומר, כן, אני בהר סיני.
והלכה ברורה וברור הלכה, זה באותו...
זה בדיוק בכיוון הזה. זה בדיוק בכיוון הזה, כן? ודאי, ודאי. זה המשך המפעל.
אבל כל זמן שאין בית המקדש, אז הלימוד לא השתנה.
לא, לא.
זאת אומרת, הלימוד לא השתנה.
לא, כל עוד אין סנהדרין, את רוצה להגיד, לא בית המקדש.
סנהדרין?
לא, לא, אולי, בטוח.
מישהו שיקבע, כן.
לכן... בתקופת צפת רצו לחדש את הסנהדרין.
סליחה.
הכל קשור לאותה תפיסה. טוב, נתראה בעוד שבועיים.
יש עוד שבועיים.
עוד שבועיים, כן. כן, כן.